מספרים שהיה פעם אחד, אדם שהלך ללמוד להיות נהג משאית. טוב, עשה את הרישיון של המשאית, אז החליט שהוא הולך להיות נהג אוטובוס. מלמדים אותו טוב, לומד מה שצריך בשביל הרישיון, ואז מנסים להסביר לבן אדם שיבין שכשהוא נוהג במשאית זה לא רק ה... כשהוא נוהג באוטובוס זה לא רק הנהיגה ברכב גדול, אלא גם שיש עוד אנשים ברכב. צריך לקחת את זה בחשבון. הוא עושה ברקס, זה לא משפיע רק עליו. זה משפיע גם על עוד 50 מישהי יושבים פה, נערים, זקנים, אנשים, נשים, וטף, בכל מיני מצבים. קח את זה בחשבון. אז שאלה ששאלו אותו, שאלו אותו, תגיד, אם אתה נוסע בכביש ואתה רואה מולך עומד אדם באמצע הכביש, אתה לא רוצה לפגוע בו, אז אתה נוסע הצידה, אבל בצד יש תהום. אם אתה לבד ברכב, שיקול אחד. אבל אם אתה ברכב עם 50 איש, זה סיפור אחר, זה חשבון אחר. מה אתה עושה במצב כזה? אמר, מה פירוש? במצב, אם אדם באמצע הכביש ואני מאוטובוס מלא, אני דורס אותו. אגב, כן, חזניש בסנהדרין, סימן חופי, מדבר על זה, יש רב חיים הראשון בספר, אבל בלי להיכנס לזה, לצורך הסיפור, אומר, אני מבין את הרעיון, מצוין. יופי, הוא מבין ש-50 איש הוא צריך לעשות פה חשבון. לא עובר, הוא מקבל את הרישיון, מתחיל לנהוג, לא עובר כמה ימים, הוא נוסע עם האוטובוס, ירידות לים המלח, תהום מימין, תהום משמאל, אדם באמצע הכביש, והוא זז הצידה. הרי האוטובוס מתגלגל, פצועים, בלגן, הכל, מגיע לבית חולים. ואז באים ושואלים אותו, לא מבינים, לפני כמה ימים שאלנו אותך, כאילו מה תעשה במצב שיהיה באמת מישהו באמצע הכביש, והבנת, צריך לדרוס אותו. מה קרה עכשיו? הוא אומר, לא, אני לא מבינים, ניסיתי לדרוס אותו, מה לעשות שהוא ברח הצידה? מה שקורה שלפעמים אדם יכול להתבלבל בין המטרה האמיתית לבין מה שהוא שם לו כמטרה בדרך. זאת אומרת, מה, המטרה היא לדרוס אותו, או שהמטרה היא לחשוב על 50 מי שנמצאים פה? מה המטרה? והרבה פעמים אנחנו תופסים את האמצעי ואיתו מתמקדים בו. היה רבי יצחק קוטנר, פעם אחד הבחורים שלמד אצלו, סיפר לו שאבא שלי, אומר, כשמגיע היום עם נירואים, יש את הקסר של, כן, של מוסף, של ראש השנה ויום כיפור, אפשר לבקש... על, או על השירות גדולה, או על ילדים צדיקים, או על רוח הקודש. אז הוא אומר, אבא שלי תמיד היה מבקש רק על ילדים צדיקים, כך הוא סיפר לרב אוטנר. רב אוטנר משום מה לא אהב את הסיפור הזה, אז הוא ענה לו בקצת חריפות. הוא אמר לו שהוא זוכר, הוא גדל בוורשה, בסלבודקה קוראים לו יצחק וורשבר, כן? הוא היה מוורשה. הוא אומר שהוא היה שם איזה בוורשה איזה אחד, הוא אומר, הוא היה מבקש שבפרק, בקשות, שבקשות האלה של קסר ביום נרואים, היה מבקש רק על רוח הקודש. רק על רוח הקודש הוא מבקש. שאלו אותה, אתה רוח הקודש לא מתאים משום כיוון, מה קרה שרוח הקודש פתאום בוער לו? אבל אתם לא מבינים, יהיה לי רוח הקודש, אני יודע את המספרים של הלוטו. ואם אני יודע את המספרים של הלוטו, יהיה לי הרבה כסף, אז יהיה לי גם השירות גדולה. ואם יהיה לי השירות גדולה, אני כבר יהיה מחוט של כל הצדיקים. אני כבר יהיה, הילדים שלי יהיו בסדר גמור. אז אומר, יש פה נקודה באמת של השאלה, עוד פעם, טוב שאתה מבקש דברים גדולים וטוב שאתה מדבר על דברים יפים, אבל איפה אתה נמצא? מה באמת מעניין אותך? מה המטרה? זאת אומרת, יכול להיות מצב שהאדם מתמקד באמצעי ולא מתמקד במטרה, ויכול להיות מצב שהאדם באמת מדבר על מטרה טובה, אבל השאלה איך הוא מבין אותה, איך, על מה הוא מדבר. ברוך השם, אחד הדברים המאוד חשובים בדור שלנו, במצב שלנו, זה להעמיד את הערכים, להעמיד את הערכים במקום הנכון שלהם. זאת אומרת, אדם יכול להתמודד בחיים במצב לא יסח מועיד, בישרי יחו, איש עשרי יחו, וכל אשר לראי יחו, סודי יו, עבדו יו, עמוס או ישר יברך מוירי. בדרך כלל אנחנו נפגשים עם התורה, נפגשים עם ההלכה, נפגשים עם הדברים האלה בפרטים. בשוירוי, בסדר? יש לה הוא שור, ואני רוצה את השור, ואסור לי לקחת את השור שלו, ואסור לי לקנות, ומותר לקנות, אבל באים לשאול את הרב, אם יש לו יסלח מועיד או אין לו יסלח מועיד, בסדר? אם, עכשיו במקרה כזה, ש... זאת אומרת, אנחנו לא כל כך עוסקים בלו יסלח מועיד, לא עוסקים בכלל שיוצר את האווירה, שיוצר את האטמוספירה, שגורמת לפרטים לקרות, אלא אנחנו עוסקים בשוירוי, חמוירוי, זה, גדר הדברים, סתם, באופן כללי, כשלומדים הלוכה, בדרך כלל מתעסקים עם הפרט הזה. עכשיו, מי שברוך השם זוכה ושיבתי בבייס השם כל ימי חיי, אז בדרך כלל גם פחות נפגש עם הדברים. וברוך השם גם אפשר להסתכל במציאות, ומי שיושב בבייס מדרש, יש לו גם מענה בדרך כלל. יש הרבה משגיחים ומשפיעים ורבונים וראש השיבס שמדברים, ובאמת, כמו שכל אחד רואה. אפילו אנשים שבקצה השני של הסקאלה, כן, הם בעלי תשובס, חילונים, גם הם, ברוך השם, לא חסר היום המון המון ארגונים ומרצים ודרשנים ורבנים. אבל אברכים, בוגרי ישיבות, שבתכלס פוגשים את החיים. זאת אומרת, זה לא מצב שהניסיון מתחיל ונגמר בבית מדרש, אלא רואים דברים אחרים, נמצאים במקום אחר, וממילא מתמודדים עם שאלות אחרות. אני חייב להביא דוגמה כדי שאני אהיה מובן על מה אני מדבר. יש שאלות בדיוק. בוא ניקח את הנושא הזה של לא ישמח מועיל, למרות שזה בא לידי ביטוי כמעט בכל חלקי החיים. את הנושא הזה של לא ישמח מועיל. היחס לכסף. בסדר? היחס לכסף. עוד פעם, אני לא מדבר על שאלה של גזל ושל גניבה ושאלות של ריביס והמון המון שאלות הלכתיות. עליהם בסדר, יש לנו מענה, יש לנו שולחן ערוך, הכל מסודר. אבל אני מדבר על האווירה שמביאה את הבן אדם למקום הזה. יש הרבה אנשים היום שעובדים לפרנסתם, זה צריכים מוטיבציה. בסדר? זה, כל עבודה בעולם, כל דבר בעולם שוחק. ואין כל דבר חדש, הוא בשיא ההתלהבות, על ברגע שהוא נהיה קבוע והוא חוזר על עצמו, ויש, ובכל עבודה ובכל מהלך יש דברים כאלה, אדם צריך מוטיבציה. אז יש היום הרבה סרטונים של מוטיבציה, בסדר? פתוחים בנטפרי, לא מדבר על שום דבר שקשור לטכנולוגיה, כן? הכל בסדר. בסרטוני מוטיבציה האלה, מה שמקובל ומאוד שכיח היום, יש הרבה סוגים, יש הרבה אנשים שעושים מזה פרנסה, זה בסדר, אבל מה שמאוד שכיח, ואתה שומע, אני, בוא נגיד, אני שומע מחברים, יש איזה מישהו אמריקאי מיליונר, יושב לו ברכב ששווה מיליון דולר, עם שעון של חצי מיליון דולר, שם ככה את היד על הזה, והוא מדבר איתך על שהעולם הזה הוא כמו שדה של מראה, ויש בו טורפים ונטרפים, ואתה יוצא עכשיו ואתה תהיה טורף. בסדר? אני מכירים את הסגנון? או שלא? יש כאלה, כן? והוא מדבר, והוא באמת מנסה להעביר לך השקפת עולם, שאתה תצא לרחוב ואתה לא תפספס שנייה ממה שאתה רואה. אתה הולך עכשיו כל עסקה, כל דבר שאתה יכול לשים עליו את היד, אתה שם. ואם יהיה פה אנשים בדרך, הם עפים. אבל לאלף וכולו. אתה פה עכשיו... עכשיו, הוא מכניס אותך, באמת, בשביל זה אתה צופה בסרטוני מוטיבציה האלה, בשביל להיכנס לאווירה הזאת ולמצב הזה, שאתה יוצא לשוק, אתה יוצא לעסקה, אתה יוצא להיפגש, חדור מוטיבציה, עם כל הברן, עם כל העוצמה, עם כל הכוח, ואף אחד לא עומד בפניך. עכשיו, יש באמת, זה עסק שלם. התפיסה הזאת, היא תפיסה יהודית או לא? עכשיו, יש לזה גם השלכות למה היא זה? כי ברגע שאדם מאמץ לעצמו את התפיסה של אותו אמריקאי, שהיא תפיסה לא יהודית לחלוטין, מה יקרה במצב כזה? עוד יומיים, כשיש שאלה של ריביס, יש התנגשות אדירים בין מה שהאדם אסור לו פתאום לעשות, לבין כל התנועת חיים שלו. אתה הגברת, אתה לא על 100 קמ"ש, אתה על 250 קמ"ש, ובום, ריביס נתקע לך באמצע הדרך. עכשיו, בתנועה יהודית, בסדר? אם היינו באמת נצמדים, אני לא מתכוון פה עכשיו להתחיל ניחושים מה היהדות אומרת.
יש לי קרוב, יש לי קרוב,
שיעשה
גם
סרטון
מוטיבציה.
שיעשו לו את הרכב של המיליון דולר. לא, אז אתם מעלים נקודה מאוד חשובה.
לא, אפשר לעשות את זה בצורה יהודית, כמו שעשו בהתחלה עם כל הרבה שיטות, לפה איזה... לא חושב שזה נגד
היהדות, צריך לעשות אותו דבר בצורה יהודית. נכון, נכון. יש, בדיוק, יש צורה כשרה ויש צורה יהודית. יש צורה כשרה, שאומר, רגע, יש פה איסור? לא, אתה רואה? אין פה זה, שום דבר, אין פה ניבול פה אפילו, הכל בסדר. הבעיה היא שזה, בוא נגיד, לא ישמח מועיל לפני הזוכה לשר לריחו, בסדר? עצם זה שאדם נכנס למהלך של, שכסף זה הדבר הכי חשוב, והרווח הכלכלי חשוב יותר מהאנושיות, וחשוב יותר מבני אדם, וחשוב יותר מאשתי והילדים, וחשוב יותר מכל דבר, כי זה כסף. אתה מגדיל את האליל, את האלוהי כסף ואלוהי זהב, ואז ממילא, עוד פעם, זה יכול מאוד לעזור לבן אדם שבאמת רוצה להיות מטורף על כסף, משיגנר בשביל לעשות את זה, כי ככה הוא יצליח, אז זה יוביל אותו לשם. אבל תוך כדי יזרוק הרבה הרבה דברים חשובים בדרך. יש תפיסה יהודית בדבר הזה. עוד פעם, לא רק תפיסה כשרה, שאומרת אין פה איסור, אלא תפיסה יהודית בדבר הזה. ואותה אנחנו צריכים למצוא. עכשיו, זה נכון לגבי יחס לכסף. שיש גדול לאוילום שהתעסקו עם זה יותר, אבל אפשר למצוא את הדרך איך לגלות את זה, איך לדעת את זה. ולא להתבלבל במטרה, כי פה בדיוק אנחנו באים לבלבול של סט הערכים. לכל אדם יש סט הערכים. זה לא משהו פילוסופי, זה משהו שקיים, רק צריך לחשוב עליו, צריך לזהות אותו, צריך לראות את מה אני מגביר על פני מה חשוב בעיני יותר מדברים אחרים, והמשל המפורסם שכולם, כל מנטור חוזר עליו בלי סוף, עם הקד שיש בו אבנים גדולות, אבנים קטנות, חצץ ומים, כן? אם אתה שם קודם את המים, אז את האבנים גדולות, אז את האבנים הקטנות, אז את החצץ, הכל יוצא לכם בולבל, אז דבר ראשון, מה האבנים הגדולות? אחר כך, תבלים הקטנות, אחר כך, חצץ, אחר כך, חול, אז את המים, הכל נכנס. זאת אומרת, דבר ראשון, שים את האבנים הגדולות שלך. גם בחיים, יש לנו אבנים גדולות. אם אתה רוצה שבעסקים אתה תהיה מאוד 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 איזה, אתה שם דבר ראשון את האבנים הגדולות, כסף. אחר כך, דברים אחרים. אבל מצד שני, יש פה מקום שמה עם האבנים הגדולות שלי באמת? ופה, זה לא רק הסרטונים האלה שאני צופה בהם כדי שיהיה לי מוטיבציה. אם אתה בביסמדרש, כל המערכת חיים שחיים בביסמדרש. אבל ברגע שאנחנו יוצאים מהביסמדרש, וכתוצאה מהמציאות נפגשים עם אנשים, ויש להם בדיחות מסוימות, ומדברים על דברים מסוימים, ואז אני, את המבחן של השולחון אורך, המסננת של השולחון אורך זה עובר, עוד פעם, זה מה שחשוב. זה עובר את המסננת. הם לא דיברו על שום איסור, אבל כן מעמידים צורת חיים, מעמידים תפיסת עולם, שהיא שונה מהתפיסה היהודית. ובה אנחנו נבוא כל הזמן להתנגשות. ישבנו יום אחד, ישבנו עם כמה חברים בתל אביב, ישבו שם כל מיני חבר'ה, ומאוד מאוד סקרן אותם הנושא הזה של תרבות יהודית. בסדר? תרבות יהודית. יש, זה היה יותר רב שיח, כאילו כמה חברים מכל מיני סוגים, אז חלק העלו את הבעיות של איך אפשר לגדל ילדים בצורה של של קדושה, של פרישוס, של בחורים צעירים, כן? בעיקר דיברו על בחורים משבקתן לשבקדוילה, איך אפשר לגדל אותם בדור הזה? זאת אומרת, הם באים מתוך המקום שבו הם חיים ובצורה שהם חיים והכל, והם לא מצליחים להבין איך אתה מוביל בחור שיהיה יהודי, בקיצור, בדור כזה, בזמן כזה, בגילאים כאלה, זה נגד הטבע האנושי. עלו שם כמה נידונים שתכלס השתלבו לרעיון אחד, יש לך גם את הנושא של תרבות יהודית. ודיברנו שם שייתכן ש, כי אנחנו מסתכלים היום על התרבות היהודית, אם זה גפיל תפיש, אם זה, התרבות היהודית נוצרה כדי לאפשר את הקיום של התורה וההלכה בצורה קלה. בוא נניח, כן, בן אדם, אם אוכל דג רגיל, יש לו שם תוך כדי שאלות של בוירר. עכשיו, בן אדם מעמיד עצמו במצב שהוא אוכל דג רגיל, ואז הוא כל הזמן נתקע. בקיר הזה שנקרא בוירה, מותר לי, אסור לי. אפשר לעשות את זה, כן? זה לא סוף העולם. מה זה? כן, נכון. לא, יש היום שנשארים רק עם התרבות בלי ה... עכשיו, מה קורה כשאדם אוכל גפילטה פיש? הוא כבר לא מסתפק עם בוירה, כבר אין לו את השאלה הזאת. דיברנו גם נושא שכואב מאוד, עלה שם בצורה כואבת. כהן וגרושה, בסדר? כהן נפגש עם גרושה, בסדר? ואסור לו להתחתן. עכשיו, זה דבר מאוד כואב. יש בן אדם, תכלס, הוא... מדבר על אדם חילוני, נפגש עם מישהי, רוצה להתחתן, איתה באה הרבנות, שמה לו קיר באמצע, לא מרשה לו להתחתן. עכשיו, מה כל כך... ובאמת יש פה כאב. אני לא מתעלם, מכאב אנושי, אמיתי, שיש בדבר הזה, וזה בעיה. אבל שים לב, הצורת החיים היהודית, שהוא עמדה במשך שנים, באה בדיוק... לא, שלא נגיע לניסיון הזה, לא להגיע למבחן הזה ולהתנגשות הנוראה הזאת שבאמת מעמידה אותנו במבחן מטורף. ברגע שאתה מעמיד מראש מערכת של שידוכים, אז הסיפור של כהן וגרושה כמעט ולא יתחיל. זאת אומרת, תמיד יהיו מקרים יוצאי דופן, אבל זה יהיה הרבה הרבה יותר נדיר. עוד פעם, כל המערכת של התרבות היהודית זה לא איזה פולקלור נחמד, מערכת שבה אתה מעמיד בן אדם במערכת מסוימת שבה הוא לא יתנגש. קח את שבס. שבס כיום שבו אתה אסור לך מיליון דברים. בלי התרבות היהודית, אדם שחי כמו גוי וצריך לשמור שבת. הוא סובל, באמת, שבת בשבילו זה סבל מטורף. הוא לא יכול ללכת לבלות, אין לו מה לעשות כל היום, זה שיעמום טוטלי, זה חברת אלטה, אל תקום, אל תשב, אל תזוז, אל תעשה, זה טירוף. ועכשיו כמה אנשים ישרדו, כן? במצב כזה של תפיסת עולם נוכרית לחלוטין, גויית לחלוטין, ויש לו יום בשבוע שהוא מקריב בשביל הקדוש ברוך הוא, והוא נותן חלק מהחיים שלו, והוא הפסיד, והוא לא ידע את התוצאות של המשחקים, והוא לא, באמת, סטיות השבת הזאת. הוא לא יעמוד בזה. זאת אומרת, לאורך זמן הוא לא יעמוד בזה. התרבות היהודית, כן, כל ההימיש הזה, וכל המצב הזה, עם הסעודות, עוד פעם, אני לא נכנס כרגע לפרטים של הלוחם, אני מדבר על האווירה מסביב. הוא הולך לבית כנסת, ואז יש את הקידיש, ואז בלילה יש לו שלום זוכר, ויש את היפצ'י, ויש לו, קיצור, זה עסק שלם מסביב, שמכניס את הבן אדם לתנועה כזאת, למצב, לאווירה, ששבת נחמד. רגע, אבל כל כך הרבה דברים שאתה רגיל, ואתה עצרת, לא יכולת לעשות, זה המקום בעצם של תרבות יהודית. בסדר? עכשיו, תרבות יהודית זה רובד מאוד נמוך של הדבר הזה, כי התרבות היהודית מטפלת בדברים פשוטים וגשמיים יחסית, וזה בדיוק מה שנבנה במשך דורות על ידי יהודים של ליצור את התנאים שיובילו אותנו לשמירת תורה ומצוות בצורה שהיא קלה. פשוט מאוד מקלה, זה מתבקש, זה נחמד, אתה כבר לא מסתבך, הצ'ונט לא נהיה איזה ברירת מחדל מוזרה שאין לך ברירה ואין מה לאכול, רק אוכל שהתבשל יום שלם. זה נהיה איזה פסגה שכבר מליל שישי מתעסקים עם זה, כן? איזה משהו מאוד מאוד טעים, הוא מחכה כבר לצ'ונט. עוד פעם, תחשוב על זה שאם... לא, האדם צורפתי, תיקח אותו עכשיו, תגיד לו, סיבכת לו את החיים לגמרי. אבל התרבות היהודית, עכשיו, אם אין מקום לתרבות יהודית בלי... מה זה?
מה המטרות של האחות,
זה ליצור כזה אווירה? נכון. נכון, אבל הרבה פעמים, מה שאני מתכוון להראות בדבר הזה, התרבות יהודית זה דוגמה פשוטה, אבל אני מתכוון להראות בדבר הזה שיש לנו את המעטפת של היהדות. המעטפת הזאת היא מעטפת מאוד חשובה. עכשיו, המעטפת, אני לא מדבר כאן עכשיו על המעטפת במובן הפשוט, זה ברוך השם, כולם רגילים ואוהבים את זה, וזה בסדר. אני מדבר על המעטפת האידיאולוגית, המעטפת הרוחנית. היחס לחברה, היחס לכסף, היחס למשפחה. זה לא דברים שהם כתובים בשולחון ערוך, זה לא דברים שהם בדיוק כמו שלא כתוב צורת תחנת יפצ'יק בשולחון ערוך, כן? זה לא שייך לשם, אבל זה מה שגורם לנו אם יהיה קל או קשה. זה מה שיוצר את האטמוספירה הזאת שבה האדם חי. יש סיפור נחמד שמעתי פעם שהיה באור אבנר. אור אבנר זה הרשת של בתי ספר בברית המועצות לשעבר של לוייב. שם היה אישה אחת, זה חב"ד, וכל הסגנון ההוא. היה פעם, הביאו מורה אחת, למורה יהודייה כמעט מתבוללת, אבל הביאו אותה כי היא יהודייה, ורצו שהיא תשלח את הילדים גם כן לבתי ספר, אז הביאו אותה לעבוד שם. והיא הייתה מורה להיסטוריה, הייתה מומחית גדולה להיסטוריה, והיא הייתה מורה להיסטוריה. יום אחד היא שואלת את הקבוצת ילדים שיש לה בכיתה, היא שואלת אותם, תגידו לי, מה קרה בהיסטוריה של רוסיה בשנת 1798. טוב, 1798, אחד הילדים מצביע. מה קרה? הוא אומר לה, ילד חבדניק, הוא אומר לה שהאדמור הזקן יצא מהכלא. כן, הוא עשה חשבון מהיר מדי, כי זה היה בכיסלב, תוף קוף נון חס. וטוף קוף נון חס זה עדיין 97 בעצם, כן? אבל בסדר, יצא לו חשבון טוב. קיצר, 1798, האדמור הזקן יצא מהכלא. מה, נו, היא לא יודעת על כלום. ו... אני לא יודעת על מה אתה מדבר, האדמור הזה, כן, אני לא יודע אם היה בכלא, לא היה בכלא, ומי זה, לא זה מה שקרה בהיסטוריה של רוסיה ב-1798, קיצור. רק מה קרה? פושקין נולד. מי היה פושקין? פושקין, רחוב פושקינה נקרא על שמו. אחד מגדולי המשוררים בעולם בכלל, וגדול המשוררים הרוסיים, בלי ספק, פושקין. היה משורר, כתב הרבה, קיצור, סופר מאוד גדול. אני אומר, פושקין אצל הרוסים עד היום, כן, פושקין הוא משהו לא נתפס. יצא, פושקין הולד, 1798, פושקין הולד. טוב. סליחה, זה 1799, פושקין הולד. פושקין הולד, טוב. ואז היא עוברת לשאלה הבאה, ושואלת, מי יודע מה קרה בהיסטוריה של רוסיה ב-1818? 1812, מה קרה ב-1812? ואז חבדניק מצביע עוד פעם, או מה קרה עכשיו? איזה אדמור יצא מהכלא? לא, 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 מה פתאום? פושקין. פושקין? מה? פושקין יהיה בר מצווה. 1812 זה השנה של הפלישה הגדולה, כן? כשנפוליאון ניסה לכבוש את רוסיה, זה באמת אחת השנים הכי קריטיות בהיסטוריה שלו. מה הילד הזה בעצם מייצג? הוא מייצג עוד פעם סוג של תרבות יהודית כזאת, שהוא בא ואומר, תראה, את רוצה שנדבר על פושקין? שיהיה פושקין, בכיף. אז פושקין הולך לחיידר, ופושקין יהיה בר מצווה, ופושקין כבר עוד מעט מישהו גדולה, אתה מבין? זאת אומרת, הוא לוקח את מה שהוא שומע מבחוץ לתוך עולם המושגים שלו, לתוך המערכת שהוא מכיר, ושם הוא חי את הדברים. עכשיו, בחינוך זה מאוד מאוד חשוב, הרעיון הזה של האטמוספירה הזאת, הבועה הזאת, שבה הכל מקבל תרגום רוחני ותרגום יהודי. אבל כשאנחנו באים בעצם כמו שהגדרנו את זה, זה מי שנמצא בבית מדרש, נמצא במצב, באמת, כל המערכת החיים שלו בנויה בצורה מסוימת. ולעומת זאת, פתאום אנחנו פוגשים ערכים שהם לא מדויקים. ערכים שהם לא מדויקים. והערכים שהם לא מדויקים, הדבר הראשון והכי חשוב בדבר הזה, זה עצם הידיעה שיש לנו התנגשות בדבר הזה. זאת אומרת, לדבר על יחס לעובדים. בסדר? יחס לעובדים. אז יש היום את התפיסה שקיימת בעולם ביחס לעובדים. עוד פעם, אני לא מדבר על אמזון ומקומות כאלה, שזה מאוד, מאוד קיצוני, אבל גם במקומות אחרים, כן, בן אדם שיש לו עובדים, והוא צריך לדעת איך לעבוד איתם, ותמיד יש את הדילמה הזאת של, אתה יודע, אנושיות מצד אחד, והבן אדם תמיד בא ותמיד לא מרגיש טוב, ובקביעות יש לו שפעת, כאילו, וכל מיני דברים כאלה. מצד שני, כדי שהעסק יתנהל, כדי שהמערכת תעבוד, אתה כן צריך להיות קשוח עם העובדים. מה האיזון המדויק? מי מדריך אותנו בדבר הזה? אני מדבר לפני, לא יסיון יש סמי, זה היה לא חסר, חיובים. בסדר, אני לא מדבר על שוכן אורך כרגע. אני מדבר על היחס לדברים. אז אנחנו באופן טבעי מקבלים השפעה ומקבלים תפיסה מהמערכת שאנחנו פועלים איתה, ופועלים איתה לא בשטיבל ובביסמדרש ובקוילל, ששם האווירה, שם מדברים על בלימוד, אלא גם הרואה חשבון שאתה מדבר איתו, ועם חברים שאתה מדבר איתם, ועם אנשים שאתה עוסק איתם, ואנשים האלה בעצם משדרים לך, כאילו, עוד פעם, פשוט שמצב כזה, כאילו, והאם זה נכון? עוד פעם, לא רק נכון הלכתית, אלא גם האם זה נכון יהודית, האם זה נכון ערכית, מהמקום האנושי, ככה אני צריך להתנהג? ופה אנחנו צריכים לגלות את הדרך, איך לפתוח את הדברים וללמוד אותם בצורה יסודית. אני רוצה להציע שתי כלים. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים, אולי נעשה פה יותר פעם בכמה שבועות, אבל באמת להיכנס לזה, אבל דבר אחד זה, יש לנו תוירו נביאים כסובים, ודברי חזל, ודווקא הסיפורים שהם נראים לנו הכי מוכרים, דווקא שם בדרך כלל יש את האוצרות המאוד מאוד מאוד גדולים. היו גדולים שכבר עשו את זה, עם הרב הירש ניסה בזמנו לסדר את הבעיות של המאה ה-19 על ידי לימוד של התורה. וההקמה של בית יעקב בזמנו היה לבסיס של התפיסה של הרב הירש, וגם אגודת ישראל כשהיא הוקמה בזמנו זה היה לבסיס התפיסה של הרב הירש, היה לו השפעה מאוד מאוד גדולה על כל מה שאנחנו מכירים היום. ובית יעקב באמת בתקופה הראשונה, שרה שנירר וכל הרבנים שם, הכל היה בנוי ממש מפורש על התפיסה של הרב הירש, שאומרת בוא ניקח את התורה, נפתח אותה, נלמד אותה וננסה להבין מה היא אומרת כלפי החיים שלנו כיום. עכשיו, אצל הרב הירש זה מאוד מאוד חזק. אני לא מתכוון כרגע שצריך ללכת עם השיטה שלו, א', כי השיטה שלו, הוא דיבר על הבעיות של המאה ה-19, הבעיות של המאה ה-21 שונים, מאוד שונים, וגם שבאופן כללי, הוא פותח נושא, הוא פותח נקודה למחשבה. הוא לוקח את הסיפור של יעקב ואיסוב מול יצחק ורבקו, מתחיל לדבר האם השיטת חינוך הייתה נכונה או לא, איך יצא ממנה איסוב. עכשיו, יש אנשים שממש מתעצבנים על הקטע הזה, כן, שאיך שהוא לומד את זה. אבל עצם זה שהוא מעלה פה לדיון, שים לב, חינוך ילדים הוא משהו שאתה צריך לא רק לחשוב או לשמוע, אלא ללמוד. התורה פרטה כל כך הרבה כדי שנלמד את הדברים האלה. בן אדם יש לו דילמה עם בן משפחה, בסדר? בן משפחה שהוא עובד איתו ביחד בעסק, ואז מסתבך, וכן טוב ולא טוב, ויש ביניהם כל מיני שינויים. זה שאלה, זה באמת שאלה מה עושים לדבר הזה, וזה לא פשוט. אבל אתה יודע שיש לנו סיפור של אברהם ולויט. וסיפור שלם שהתורה מספרת לנו, שלא יתהלך יחד איתו, ואז הם נפרדים, ואז הוא בא לעזור לו אחרי שהם נפרדו. ואגב, זה לא סיפור פשוט, למרות שכולנו תפסנו את זה בחיידר בצורה מאוד פשוטה. כן, שמו רסן על הפה של הגמלים, ולא שמו, ושם התחיל הוויכוח ושם זה נגמר. זה אחד מעשרה ניסיונות של אברהם אבינו. והניסיונות הם לא פשוטים, הם מתחילים מכבשן האש ונגמרים בעקדת יצחק. זאת אומרת, זה בסדרה מאוד מעניינת נמצא הסיפור הזה. ובאמת, זה נמצא במקום של בירור עצמי של אברהם אבינו, בירור מאוד עמוק, מה הקשר שלי עם המשפחה שלי? מה הקשר שלי עם האחיין שלי? עובדים ביחד, ואז יש התנגשות מסוימת, ואני ריב, מה עושים עכשיו? איך מתמודדים עם זה? והקדוש ברוך הוא מדבר איתו על זה כמה פעמים, מלמד אותו איך להתמודד בסיטואציה הזאת. ואז גם אחרי שהם נפרדו, והוא שומע כי נשבע אחיו, הוא הולך לעזור לו. אדם שמתמודד בשאלה הזאת, מה הוא עושה עם אחיין שלו, שעובד איתו, ועכשיו יש איזשהו התנגשות, יש לו פה תשובות. עוד פעם, הרבה פעמים גם אנחנו לא יודעים את התשובות למה, כי תפסנו את הסיפור הזה, כמו שרבי דובי ציפר בחיידר, זה היה מאוד מעניין ומאוד יפה, אפילו צבענו את הגמלים ככה בציור, אבל מאז לא גדלנו, כי מעולם לא הסתכלנו על זה מבט יותר עמוק. ואם נפתח ספרים וננסה ללמוד את הסוגיה הזאת של אברהם ולויט, בסדר? מי שעומד לי כרגע בראש ומדבר על זה בצורה ממש ברורה, זה המאה שילויח, האיש ביצר. יש לו ממש מהלך שלם על מה הסיפור הזה של אברהם ולויט, איפה ההתנגשות פה, זה פשוט התנגשות של ערכים, שבהם אתה צריך לדעת איך להעמיד דברים, ואיך אני שומר על קשר, אבל לא בכל תנאי ולא בכל מצב, ויש לזה צורה. אבל לא רק זה, תלמד רמב"ן, תלמד הרחיים הקודש, תלמד מוריניים, תלמד הרביר, תלמד מהר"ל. לא משנה, חז"ל מלאים, וגדולי עולם, גדולי האומה שלנו, השקיעו המון מאמץ בללמוד את הסוגיות האלה ולהבין אותן ולעיין בהן לעומק, ובתוכם יש המון המון תשובות להמון דברים. עכשיו, הרבה פעמים זה גם דברים שהתמודדויות שיש היום. מישהו סיפר לי לאחרונה שהוא היה לו כל מיני התמודדויות וכל מיני דברים בעבודה שהוא עובד, ואומר, ואז הוא התחיל באמת ללכת בכיוון הזה של לקחת פרק בתנך שנראה שיש לו קשר לסיטואציה שבה הוא נמצא, לדילמה בה הוא נמצא, וללמוד את זה. הוא אומר שהוא למד עכשיו את הפרשה של יהודה ותומר. הוא אומר, כשהם למדו בחיידר, היום דלגים את זה. הוא אומר, אבל הוא למד את זה. עכשיו, לא רק מלמעלה שטחי, אלא פשוט למד את זה, נכנס. רמב"ן, אור החיים, פשוט ללמוד. ללמוד פשוט עם מלבים, עם מה שצריך. ללמוד את הסיפור. הוא אומר, אתה לא מבין כמה כוח הסיפור הזה נתן לי. יש פה התמודדות, ויש פה אחרי התמודדות, מה לעשות, בכל מצב. זאת אומרת, התוירה מלאה, כן? יש בה המון 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 זה. אבל דווקא במקום הזה שבו אנחנו יכולים לתפוס את הדברים, להעמיק בהם, שם יש הרבה תשובות. אם אנחנו דיברנו מקודם על היחס לכסף, הרב הירש מעמיד את זה בסיפור של יויבל. בסדר? הוא לוקח את הסיפור של יויבל ואומר איך התורה רוצה שהמערכת הכלכלית שלנו תראה. והוא בונה את זה. מצד אחד יש מקום למה שנקרא אונטרנמונג, ליוזמתיות. יש מקום קניין אישי, זה לא איזו תפיסה סוציאליסטית, קומוניסטית. יש מקום ליוזמה של בן אדם, אבל באותו זמן אתה צריך גם לראות את החלש, לראות את הבן אדם הזה, ולא לדחוף אותו למטה, כי אתה הולך וגדל. עוד פעם, הוא מדבר שם ממש על יחס מדויק בין הדברים, איך לעשות את זה. אנחנו גם פה לקחת את זה ולהגיד יויבל, אין לנו יויבל היום, אז זה לא קיים. ברור, אין לנו יויבל היום. הצורה הזאת זה לא קיים. אבל התפיסה של התורה, הצורה שבה התורה תופסת בצורה נכונה את המערכת הכלכלית, יכולה המון ללמד אותנו, גם כשהאדם עכשיו קונה מפעל, ויש לו שם שאלה של, בסדר, איך להתייחס לעובדים, ובאיזה רמה לתת להם להרים את הראש, ו... כן, התורה מלמדת אותך, בוא במקום הזה, אתה יכול לקנות, אתה יכול לפתוח, אתה יכול, אבל תהיה אנושי. וכמה שהמערכת יותר מסודרת, גם מה יותר חשוב בחיים, כמה שזה יותר ברור ויותר מסודר, יותר קל לבן אדם להתנהל ולא להתנגש בקירות האלה. זה הגפילטע פיש שלנו. אני אומר, יש גם נקודה, אז שמתי לב, יום אחד ישבתי לשיחה עם אחד הבחורים, יוי רייסה. ברוך השם מדבר פתוח, ואומר לי, אני עם שידוחים, אני רוצה רק שוור עשיר. אמרתי לו, כאילו, זה הדבר היחיד שחשוב? לא, לא, אין עוד דבר. אני שוור עשיר. שוור עם הרבה כסף, דבר היחיד שמעניין אותי. עכשיו, אני ניסיתי להגיע איתו למה שאנחנו קוראים ברור. זאת אומרת, ברור פנימי, שהוא יודע מה הוא רוצה. הבעיה שהיום בולבל, בן אדם לא יודע מה הוא רוצה, אין סיכוי שיגיע למשהו, כן? מה הוא באמת רוצה? הדוגמה הכי פשוטה, מרבי סיינקל מדבר על זה, אומר, תאר לעצמך, אומר, למה רוב התפילות לא מתקבלות? כי מה שהאדם מבקש הוא לא רוצה, ומה שהוא רוצה הוא לא מבקש. אומר, תאר לעצמך בן אדם, שאתה יודע, יוצא ככה מהשטיבלך, והוא צריך הלוואה. צריך הלוואה. עכשיו, הוא רואה מישהו שיש סיכוי שאולי אפשר לקבל אצלו איזה הלוואה. הוא ניגש לבן אדם הזה, ואז הוא שומע שהוא אומר, אני עולה עכשיו לדולב. הוא אומר, אתה עולה לדולב, אפשר להצטרף אליך? עכשיו, הוא לא צריך להגיע לדולב, אבל מה? הוא מקווה שמהנסיעה, מהשטיבלך, הדולב, יש בדרך איך שהוא יעלה הנושא, הוא יכול לבקש ממנו את ההלוואה. טוב, למה איזה נכנס לרכב? הוא יש לו טלפון, הוא יש לו טלפון, מישהו עלה לרכב? לא הצליח לבקש את ההלוואה, לא היה זמן פנוי לדבר. הוא מגיע לדולב, הוא יורד שם כולו, איך קוראים לזה בירושלים? קלמוטנה. מצוברח לגמרי. מה קרה? למה הוא מצוברח? ביקשת טרמפ לדולב, קיבלת. מה אני אעשה בדולב? איך אנחנו לא עושים מפה? אין לי מושג איזה אוטובוס לוקחים מפה חזור אפילו. אז מה שהוא ביקש, הוא לא רצה. ומה שהוא רצה, הוא לא ביקש. וכשזה קורה בחיים, שבן אדם משקיע את כל המאמצים שלו לקבל משהו שהוא לא באמת רוצה, הוא יגיע לשם, מה הוא יעשה עם זה? זה לא מה שהוא רוצה, ולכן השאלה, רגע, אני רוצה טרמפ או אני רוצה, אני רוצה לדרוס אותו או שאני רוצה להציל את הנוסעים של האוטובוס, בסדר? מה אני באמת רוצה? מה המטרה שלי בדבר הזה? כשהמטרה ברורה, אני יודע גם לסמן אותה וללכת איתה. כשהבחור מגיע בשידור, הוא רוצה שבר השיר. אני בדרך כלל, הוא אפילו לא יודע מה הוא באמת רוצה, כן? חוסן תמיד חוסן, כן? מחפשים חמץ ולא בדיקת חמץ, מחפש ולא רוצה למצוא.
נקודה
על האתרוג, מחפש ולא רוצה למצוא. זה קורה גם בתפילה הרבה פעמים, בן אדם בא ומבקש, ובכן תן פח דחו, ואיך אמר פנחס קוריצר, הוא מבקש, ובכן קרטופל, תן קרטופל, פח דחו קרטופל. עכשיו קרטופל הוא לא יקבל כי הוא לא ביקש, ופח דחו הוא גם לא יקבל כי הוא לא רוצה. יש פה, זה קורה המון פעמים הבעיה הזאת, אבל אני מדבר, בוא ניקח את אותו אחד בשידוך עם אותו דוגמה בשבילנו. הוא אומר, הוא רוצה שבר השיר, זה מה שמעניין אותו. ואני אומר לו, מצוין. אתה יודע, בשביל המבחן הזה, הבירור הפנימי הזה, אם הוא באמת רוצה את זה, אני אומר לו, מצוין. בוא, יש לי מישהו באנגליה שאני מכיר, יש לו בת, הוא עשיר מאוד מאוד גדול, יש לו בת שאין לה רחם בכלל. השם ישמור ויציל, קרה מה שקרה, זה המצב. עכשיו, הוא מוכן לקחת בחור כמוך, נראה טוב, בחור מוכשר, פיין, נחצי לי שבוחר, בשמחה הוא ייקח אותך, הוא מוכן לתת כסף כמה שאתה רוצה. אתה הולך על זה, להציע לו את השידוך? לא. רגע, אמרת שמעת אותך רק שבר השיר, שום דבר אחר חוץ מזה. כן, אבל הוא רוצה שיוכל להיות לילדים. או, אז יופי, רגע, גילינו משהו. שהיא תהיה בסבונים, זה חשוב יותר משבר השיר. מצוין. יש לי מישהו עכשיו בניו יורק. יש לו בת של בסבונים, הכל בסדר, עשיר מאוד גדול, המכוערת להקיא. באמת, בלי חוכמות, אין, לא עניין של טעם, עניין של ריח, עניין של זה. בלי ספק, לא על הטעם, לא על הריח. קיצור, אתה הולך על זה או לא? לא, צריך שתראה נורמלית. אופה, אז גילינו עוד דבר. יש שתראה נורמלית, שתהיה בסבונים, ושבר עשיר. קיצור, עשינו רשימה, בסוף השבר עשיר היה בערך במקום שמיני. בערך במקום שמיני. לפני כן היה הרבה דברים שהיו חשיבים לו יותר, שהוא הצליח לדרג אותם. תוך חודשיים הוא יתרס, כן? כי עד עכשיו מה קרה? הוא הוריד עוד שידוך ועוד שידוך ועוד שידוך כשזה לא עניין אותו בכלל. הוא ידע להגיד אני רוצה שבר השיר. הוא חזר על זה כמו טוקי. הוא אולי גם במקום מסוים רצה את זה, אבל לא במקום הכי חשוב. כשהוא ברר את הרצון שלו, כשהוא ברר את עצמו, כן? מה אני באמת רוצה? על מה אני מוכן לוותר בשביל זה? איפה, מה באמת חשוב לי ובאיזה עוצמה ובאיזה מקום? לאט לאט נהיה לו סדר בראש. כשנהיה לו סדר בראש, הוא באמת יכל להתקדם בחיים. הדבר הזה קורה בעוד הרבה הרבה חלקים בחיים. הנושא הזה של אנחנו חוזרים על סיסמאות, או חוזרים על דברים, אבל לא באמת ברור לנו, או אני צריך כסף. למה אתה צריך כסף? בסדר? אגב, זה קורה הרבה. למה אני צריך את הכסף הזה? לפעמים זה בא בשביל לתת לבן אדם הכרה בקיום שלו. לפעמים זה בכלל הוא נמצא באיזה סרט מול אמא שלו. לפעמים זה נמצא, הוא חושב שזה מה שייתן לו בכבוד, לפעמים זה, קיצר, זה מיליון דברים. איך הרמב״ם כותב בשמואל הפרוקים, הרמב״ם כותב שיש בן אדם שיש לו תאוות ממון, בסדר? עכשיו זה בכלל לא תאוות ממון. ולכן אם הוא מוצא את עצמו יום אחד שיש שאלה בכספים, והוא רואה שיש לו איזו משיכה לעבור על איסור דוי רייסה, של גזל. והוא עכשיו הולך לטפל בתאוות ממון שלו, אז יפתח ספרי מוסר, יפתח סילה וזה, יתחיל ללמוד על נושא של ממון, על תאי וסמומוין, מצוין. זה לא התרופה שלו בכלל. יש אנשים, אומר הרמב״ם, שהתאוות ממון שלו זה בכלל לא ממון. הוא פשוט מחפש כבוד. עכשיו, איך קונים כבוד? כסף. הוא ייתן אל זה, ויכתבו את השם שלו באותיות ענקיות, כך יהיה לו. אם הבן אדם הזה ידבר על תאוות ממון ויתעסק עם תאוות ממון, זה יעזור לו משהו? אין לו תאוות ממון בכלל, יש לו תאוות כבוד. התאוות כבוד באה לידי ביטוי בחפש כסף כדי לקבל את הכבוד שהוא מבקש, שהוא רוצה, אבל זה לא יעזור לו. יש בן אדם אחר שהאהבה שלו היא בכלל לאהבת התענוגים. הוא יש לו כסף, עם כסף הוא הולך וכן, קונה, מתענג. עכשיו, במה הוא ידבר על תאוות ממון? גם לא יעזור לו. הוא צריך לדבר על תענוגים, איך מתמודדים עם תאוות. יש אדם שיש לו תאוות ממון. האדם הזה לא יבזבז כסף על תענוגים, הוא לא יבזבז כסף על כבוד, הוא אוהב כסף. ואצלו, זה שזה מצטבר בבנק, זה התענוג שלו. עכשיו, אדם, ברגע שאדם מברר את עצמו ויודע איפה הוא נמצא, הוא יודע מה הערכים שלו, ואז לסדר את הערכים בצורה נכונה, יש לו באמת דרך להתמודד, להתמודד בחיים, וגם להתמודד בתפקיד הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעניין הזה. התשובות נמצאות בתורה, ודווקא על ידי לימוד מעמיק יותר של הדברים, ודווקא הסיפורים שנראים לנו מוכרים, להיכנס אליהם, ללמוד אותם, עם הראשונים, עם ספרי רביסינו, והשם יתברך יעזרנו.